אנחנו מתחילים את המאמר, ושמתי קטקוד שימשותייך, המאמר השני בפרשתנו, פרשת ראי. אומר הפסוק, ושמתי קטקוד שימשותייך, פליג הבת ראי מלאכי ברקיע, שני מלאכים ברקיע חולקים ביניהם, איזו אבן, זו אבן הקטקוד, מיכאל וגבריאל, אחד אמר שואם, אחד אמר יושפה. אמר הקדוש ברוך הוא, להווה כדינו כדין, אבן הזו תהיה גם שואם וגם יושפה. צריך להבין מה המשמעות הרוחנית של הוויכוח הזה. אז אדמו"ר הזקן מקדים במספר שאלות. העניין הוא, כי נודע ידוע בהרבה מאוד מקומות, דבהתערותא דלתתא, התערותא דלעילא. כשהיהודי מתעורר מלמטה, זה גורם וממשיך שהקדוש ברוך הוא מלמעלה יעורר אותו ויחזק אותו. צריך להבין, מאין בא הכוח הזה להתערותא דלתתא? מאיפה יש לעבודה של היהודי הקטן המוגבל כזה כוח להיות בא ועל ידה התערותא דלעילא? שבגלל שהיהודי פה מלמטה יעורר משהו, אז הקדוש ברוך הוא מלמעלה יעורר אותו וכוחות נעלים. מאיפה יש ליהודי כאן למטה כוחות לפעול כאלו דברים גדולים? שאלה שנייה הוא שואל, וגם להבין מאמר הזל. חזל אומרים בגמרא, שתי שנים ומחצה נחלקו בית שמאי ובית הלל. ומה הם חלקו? היא נוח לאדם שנברא, או נוח שלא נברא משנברא. מחלוקת מה טוב יותר לאדם, אם טוב יותר שנברא, או טוב יותר שהוא לא היה נברא. עד שנמנו וגמרו, מה הייתה המסקנה? נוח לו לאדם שלא נברא, יותר משנברא. בעצם היה טוב יותר שהוא לא היה נברא, ככה המסקנה. שואל אדמו"ר הזקן, איך אפשר להגיע לכזו מסקנה? די הכתיב הרי כתוב בפסוק, וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. הקדוש ברוך הוא מסכם שכל הבריאה היא ממש טובה. בפסוק זה נאמר, אחרי מאמר נעשה אדם. זאת אומרת, כשהפסוק הזה נאמר, אדם הראשון כבר נברא, ועל זה אומר הקדוש ברוך הוא שמשהו עשה זה טוב מאוד, שכבר נברא אדם וטוב וישר לפני האלוקים את אשר עשה. יצא שהקדוש ברוך הוא מרוצה לגמרי ממה שהוא ברא, כולל את האדם, ואיך נמנו וגמרו, אז איך הגיעו למסקנה בית שמאי ובית הלל, לומר, נוח לו לאדם שלא נברא. הרי הקדוש ברוך הוא אומר שזה הרבה יותר טוב. כדי להבין את זה, הוא אומר, ולהבין כל זה, צריך להקדים ביור עניין ירידת הנשמה לעולם הזה. כדי להבין את הביור על השאלות ששאלנו, צריך להקדים מה המשמעות של הירידה של הנשמה לעולם. זה נודע שהיא צורך עלייה, ידוע שהירידה הזו של הנשמה למטה, כל המעלה שלה, הרווח, שיהיה ממנה עלייה. שואל אדמו"ר הזקן, מה העניין העלייה הזו? מה העניין ומה שייך לאן הנשמה יכולה או צריכה עוד להתעלות? מה השאלה? מאחר שמקור חוצבם ויסודותם של הנשמות, ומבחינת מחשבה עילה, כיוון שהנשמות גם ככה, המקור שלהם זה ממחשבה עילה, כמו שידוע כי ישראל עלו במחשבה, אז הנשמות באו מבחינת מחשבה. ומשם ירדו להתלבש בגוף, בנפש הבהמית, והירידה שלהם זה משם. ואומרים שהירידה שלהם זה צורך עלייה, איזה עילוי תלו עוד הנשמות ביותר אחרי ירידתם לגוף בעולם הזה הגשמי? לאן עוד הם יכולים להתעלות? הרי הם גם ככה מאוד מאוד גבוהים, עלו במחשבה האלוקית. מה שייך לומר שבגלל הירידה פה למטה הם עוד יעלו יותר, לאן הם יעלו? כדי להבין את זה, אז הוא אומר ככה, הנה נודע שהנשמות הם מבחינת פנימיות הכלים דאצילות, והמלאכים הם מבחינת חיצוניות הכלים. המקור של הנשמות זה מעולם האצילות, אבל מהכלים דאצילות ומהפנימיות של הכלים דאצילות, והמלאכים הם באים מהחיצוניות של הכלים. ולהבין עניין הכלים מה עניינם, מה זה נקרא כלים, מה זה נקרא כלים דאצילות, מה זה נקרא פנימיות הכלים דאצילות, שמשם מה המקור של הנשמות. כדי להבין מה זה נקרא המושג הזה כלים דאצילות, הנה מבשרי איך זה, בואו ניתן דוגמה מהאדם פה למטה. כי האדם יש בו גוף ונשמה, הרי האדם מורכב מגוף ונשמה, והנשמה היא המחיה את הגוף, והגוף הוא כלי ומשכן לנשמה מתלבשת בתוך הגוף. זאת אומרת, יש יחס כן בין אור וכלי, הנשמה היא האור, והגוף הוא הכלי. הוא מפרט איפה רואים בכלי של הגוף שהנשמה מהירה, שהשכל מתלבש במוח, כוח הראייה בעין, כוח השמיעה באוזן, אבל דרך זה בכל האיברים, שהאיברים הם מבחינת כלים ומשכן להשראת אור הנשמה, השורה הוא מתלבש בתוכם. זאת אומרת, בתוך כל איבר ואיבר, מתלבש נקודה אור של הנשמה שמחיה אותו. להיות בהם ועל ידם, בהם, זאת אומרת באיברים, ועל ידי הפעולה של האיברים, מניע גילוי הערת הנשמה וכוחותיה. הנשמה מהירה והכוחות שלה מתבטאים על ידי האיברים, על ידי הגוף. המתפשטים בהם בכל איבר לפי מזגו ותכונתו. כל איבר מקבל בהתאם למזג ולתכונה שלו, ראייה בעין, שמיעה באוזן וכן הלאה, וזה מגלה את הערת הנשמה. אז הגוף הוא כלי והנשמה היא אור. והנה, הגוף הוא גשמי, ואין ארוך לגבי הנשמה שהיא רוחנית. אין בכלל יחס של קירוב ענייני ורעיוני בין הגוף לנשמה, ואין ניחוס ביניהם כלל. הם מאוד רחוקים מכל הבחינות גוף ונשמה. ואף על פי כן, למרות שהם מאוד רחוקים זה מזה מבחינה עניינית, הנשמה מתלבשת בו להחיותו. אז הנשמה מתלבשת בתוך הגוף, מחיה אותו, ופועלת הערת כוחותיה על ידי הגוף הזה הגשמי דווקא. כדי שהנשמה תאיר, כדי שהכוחות שלה יפעלו, זה דווקא בכלי הזה, בגוף הגשמי הזה. והוא חוזר שוב לדוגמה, על השכל. שהשכל שהוא רוחני, הוא שורה ומתלבש במוח שבראש האדם. אז המוח הוא הכלי שבתוכו מאיר השכל. שהמוח הוא גשמי, ואף על פי כן, למרות שהמוח הוא גשמי, והוא רחוק מאוד ממעלת השכל, נעשה כלי ומשכן להשראת השכל. המוח הופך להיות כלי שהשכל שוכנת בו. שהוא אור הנשמה, השכל זה ביטוי של הנשמה וכוח המתפשט ממנה, אז זה היחס בין האור ובין הכלי כפי שזה אצל האדם הגשמי. כמו כן יובן למעלה גם כן, אותו דבר מפי המשל של הנשמה והגוף, נבין גם כן איך זה באלוקות, שכל הספירות הן כגופה לגבי נשמתה. כל הספירות, היחס שלהם לגבי האור האלוקי שמאיר בהם, זה כמו היחס שבין הגוף לבין הנשמה. מה זה הנשמה של הספירות? הוא אור אינסוף ברוך הוא, השוכן ומתלבש בהם. זה באופן כללי, ועכשיו הוא ייכנס לדוגמה, דהיינו. למשל, הספירה הכי עליונה, שבחינת חוכמה הילאה, אז היחס של חוכמה הילאה לאור האינסוף ששוכן בחוכמה, היא כמו בחינת מוח גשמי שבראש האדם, לגבי השכל השורה הוא מתלבש בו. כמו שהמוח הוא גשמי, אבל השכל מתלבש במוח הגשמי, כך על דרך משל, אותו יחס הוא בחינת חוכמה הילאה לגבי אור אין סוף ברוך הוא. שהוא האור מצד עצמו פשוט, בתכלית הפשיטות, הוא בכלל לא מצויר לפי הציור של הספירות, כמו שבמשל, הנשמה עצמה היא מופשטת, היא לא מצוירת לפי ציור הגוף. שמה נאמר לגבי אור אינסוף? דלאו מכל אילן מידות כלל, הוא לגמרי למעלה מכל תואר והגדרה של הספירות והמידות, ולא שייך בו בחינת חוכמה כלל. אי אפשר לכנות את האור עצמו מצד עצמו ולומר שיש בו חוכמה, חוכמה זו כבר הגדרה, והוא למעלה מכל הגדרה. ובחינת חוכמה, ואילו כשאנחנו מדברים על הספירה שהיא ספירת החוכמה, זה כבר הגדרה של ספירת חוכמה, היחס של ספירת, ספירת החוכמה ביחס לאור אינסוף היא בחינת עשייה גשמית. זה כמו יחס שבין משהו גשמי לנשמה. כמו שנאמר, כולם בחוכמה עשית. דהיינו שגם חוכמה היא כמו עשית, היא כמו עשייה גשמית. שהוא התברך רם וניסה. כי הקדוש ברוך הוא רם וניסה למעלה מכל תואר וגדר, והיחס שבינו לבין ספירת החוכמה היא כמו מרחק בין נשמה לבין גוף. אלא, כמו בנשמה וגוף אמרנו שלמרות שיש ביניהם ריחוק, אז הנשמה מתלבשת דווקא בגוף הגשמי, אותו דבר בנמשל. אלא שאף על פי כן, אור אין סוף ברוך הוא שורה ומתלבש בבחינת חוכמה. האין סוף מתלבש בספירת החוכמה, וספירת החוכמה היא הספירה שהכי עליונה, ומאיר בה האור אין סוף בצורה הכי רחבה, כידוע שמה זה ספירת החוכמה, שהוא בחינת ביטול. בספירת החוכמה מתבטא ההתבטלות המוחלטת לאלוקות, ולכן קוראים לו חוכמה. חוכמה זה החיבור של המילים כוח מה, כוח של ביטול. והחוכמה היא רק בחינת כלי ומשכן להשראת אור אינסוף ברוך הוא. החוכמה היא כלי שדרכו האור מאיר ומתגלה ובו הוא שוכן, שבא ועל ידה מתגלה אור אינסוף בנאצלים, וגם בבריאה יצירה עשייה, זה שבכל סדר ההשתלשלות אפשר לגלות את האלוקות, זה באמצעות הספירות, בדיוק כמו שדיברנו בין הנשמה לבין הגוף, זה שאפשר לגלות את כוחות הנשמה, זה באמצעות הגוף. על פי ההקדמה הזו, שהוא הסביר בכלל מה זה עניין הכלים, הכלים זה הספירות, הוא אומר, ובזה יובן מה שנודע שהבריאה יש מאין. ידוע לשון שהבריאה היא יש מאין. אז הוא שואל, למה הביטוי הוא מאין? ולכאורה אינו מובן. דעה ממך הכל כתיב. הרי כתוב שהכל בא ממנו יתברך. למה אני קורא לזה עין? כאילו אני לא מייחס בקרבה גדולה בין הבורא לנבראים. לא אומרים הבריאה יש מהבורא. למה? וכמו שכתב הרמב״ם, הרי הרמב״ם כותב במפורש שמאמיתת אימצו נמצא כל הברואים. שכל הברואים נבראו מהאמת האימצות של האלוקות. ולמה נקראת הבריאה בשם יש מאין? למה אני לא אומר יש מבורא? אבל אחרי שהסברנו שהמרחק בין הבריאה לבורא מבחינת העניין זה מרחק גדול מאוד, כמו המרחק בין הגוף לבין הנשמה, אז נוכל להבין למה קוראים לזה יש מאין. אך אם הנעל יובן, אבל לפי ההקדמה שאמרנו קודם, הדבר יובן למה קוראים לזה יש מאין. מדוע? כי הנה עצמיות אור אינסוף, כשאנחנו מדברים על האור, על האור של עצמות הבורא, אינו בגדר שיקרא שמו על ההשפעה וההתאבות. אי אפשר לייחס אותו באופן ישיר להתאבות, לנבראים, כאילו יש ביניהם איזה קרבה, כמו משפיע להשפעה. כשיש משפיע, שמשפיע השפעה מסוימת, הרי ההשפעה באה מהמשפיע בצורה ישירה, ויש קרבה בין המשפיע שמתעסק להשפיע השפעה מסוימת. שלכך נאמר, מכיוון שהיחס הוא כל כך רחוק בין הבורא לבין הנבראים, לכן הפסוק אומר כי הוא ציווה, ואז מה כתוב אחר כך? ונבראו כאילו נבראו מעצמם, הוא לא מייחס ואומר כי הוא ציווה וברא. על האור האינסוף אי אפשר לקרב בינו לנבראים באופן שנאמר הוא ברא אותם, אלא הם נבראו ממנו, נבראו, כאילו לא לייחס אותם אליו בצורה ישרה. פירוש, כי הוא עצמותו ומאותו יתברך ציווה, ובמילא ונבראו. שלא שייך לומר עליו יתברך שברא את העולמות. הלשון ברא אפשר להגיד על דרגות מצומצמות, שהם באמת מתלבשים בבריאה ונוצר איזשהו יחס של קירוב. אבל ביחס לעצמותו ומאותו יתברך, לא שייך להשתמש בביטוי ברא, לכן כתוב ונבראו. כמו שהוא מסביר, כי לשון ברא משמע שיש כוח הפועל והנפעל. שאומרים ברא פירושו שהפועל, הכוח שפועל נמצא ומתלבש בתוך הנפעל. דהיינו שכוח המשפיע ממש נמשך ומלובש בהשפעה. זה אפשר לומר כשאומרים ברא. אבל באין סוף ברוך הוא. אבל כשמדברים על האין סוף שהוא כל כך מרומה מהבריאה, אז ההתרוממות היא כל כך עוצמתית שאינו כן. אי אפשר להתבטא בביטוי כזה שהוא מתלבש בבריאה והבריאה תופסת אצלו מקום וזה נוגעת לו כל פרט באופן ישיר, שאינו נוגע אליו כלל. והוא רק כאילו ציווה ונבראו ממילא. למה מתבטאים בביטוי כזה? שאין להם ערך ויחוס אליו כלל. מכיוון שהמרחק הוא מאוד גדול, אז ודאי שהוא מתגלה בהם, אבל זה באופן כאילו ונבראו בדרך ממילא. על דרך זה יובן מה שכתוב בזוהר בראשית בתחילתו. פי זה נבין שיש דרגות אלוקיות שאצלם כן שייך לומר את הלשון שממנו הוא ברא, הוא מתלבש בפרטים, זה הדרגות הנמוכות יותר, ויש את עצמותו של הבורא שהוא למעלה מהתלבשות ישירה בתוך הנבראים, וכלפיו לא שייך להתבטא בלשון ברא, אלא ונבראו. כי בכל זאת אנחנו מכירים את הביטוי בראשית ברא אלוקים, ופה כתוב ציווה ונבראו. אז הנקודת הביאור יהיה שכשמדובר על אלוקים, על דרגה נמוכה, אפשר באמת לומר בראשית ברא אלוקים. ברא בלשון אקטיבי של התלבשות בפרט, לעומת זאת בדרגות הגבוהות, אז ונבראו כבדרך ממילא, כי יש באמת ריחוק אדיר ביחס שבין הבורא לבין הנברא.